לעילוי נשמת מור אבי.
ערב טוב, יהיה רצון שהשיעור יהיה לעילוי נשמת אבנר בן רימה
ויצחק
בן זוהרה, מורחמי רבי יעקב בן ניסים, לעילוי נשמת מרים בת רחל, לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם נורית נחה בת יעקב גרצל והרצל בן עמליה אמיליה ורות בת שושן, שנשלח להם רפואה שלמה במהרה בימינו. אז אנחנו נדבר קצת מענייני הפרשה, רעיונות קצרים, חשובים וקצרים, ונדבר קצת אולי באמת מהעניין של י"ז בתמוז, שקשור מאוד בדווקא לפרשת בלק שממנה אנחנו עושים, אבל כיוון שסוף פרשת בלק מחבר אותנו לפרשת פנחס בצורה מאוד מאוד חזקה, אז ממילא גם הימי בין המצרים נקשרים גם לפרשה שלנו, פרשת פנחס. כל מקום. אז הפרשה שלנו, פרשת פנחס, פרשת פנחס כוללת בתוכה כמה עניינים חשובים, אבל בין היתר יש בפרשה הזו קטע שהוא קטע חשוב ויש לנו נטייה להחליק עליו. אתם זוכרים את העניין הזה שהשכל מחליק על דברים, מחליק אותם, הוא מעגל פינות. אז יש איזו נטייה ככה לדלג על הקטע הזה, לא לייחס לו את החשיבות הראויה לו. הייתי רוצה קצת לדבר עליו, למרות שבדרך כלל מדברים הדרשנים, לא שאני דרשן, אבל הדרשנים מדברים תמיד בפתח הפרשה על העניין של פנחס, כוזבי בצור, כן, נשיא שבט שמעון, מה היה שם, ובאמת סוף הפרשה הקודמת, פרשה זה מאוד, איך פנחס שהוא כהן, הורג נפש בלי משפט וזוכה לברית כהונת עולם, זה פלא פלאות. יש שם כמה דברים מאוד מוזרים וכו', ובאמת גם רוב השנים אנחנו אוהבים גם לדבר על העניין הזה, וזה עניינים חשובים מאוד ברומו של עולם וכו'. אבל יש קטע אחר שהייתי רוצה להתייחס אליו היום, והוא בפרק כ"ז בפרשה שלנו, ומופיע בעולה הרביעי, בעולה הרביעי לתורה. אומר הקדוש ברוך הוא אל משה כך: ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. למעשה הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שזה הסוף, עלה אל הר העברים. אומר רש"י, למה נשמחה לכאן, מביא את המדרש רבה, למה נשמחה לכאן? כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא נתון תיתן להם, כמה פסוקים קודם משה רבינו נותן ומחלק את הנחלה, את הנחלות לעם ישראל, נתון תיתן להם, אמר אותי ציווה המקום להנחיל, שמה הותרה גזרה ויכנס לארץ ישראל. מה אומר משה רבינו לעצמו? אומר הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לחלק את הנחלות לעם ישראל, אז ממילא אולי הוא מתכוון שהגזרה שהייתה שאני לא אכנס לארץ התבטלה, הלא איך אני אחלק להם את הנחלות אם אני לא אכנס לארץ? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרתי במקומה עומדת. אתה רוצה לדעת למה נשמחה הפרשה הזו לפרשת הנחלות? זה לא בגלל שבוטלה הגזרה, גזרתי לעולם עומדת. אלא מה? אומר רש"י, אני אביא לך דבר אחר מהספרים, ממדרש אחר. אומר, כיוון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן, שמח ואמר. איפה זה הר העברים? הר העברים זה בתחום הנחלות של גד וראובן, שהם הלא קיבלו, גד ראובן וחצי המנשה קיבלו את הנחלות שלהם בעבר הירדן המזרחי, עוד לפני הכניסה לארץ ישראל. אז הוא אומר לעצמו, משה רבנו כביכול כך על פי הספרי, אני עכשיו נכנסתי לתחום הנחלות של גד, ראובן וחצי המנשה, אולי באמת הכוונה זה שכבר נכנסתי לארץ ישראל, הותר גזרה. כי מדומה לי שהותר נדרי, משל למלך שגזר על בנו שלא ייכנס לפתח פלטין שלו. ומה המשל? היה מלך שהבן שלו הכיס אותו, מרד במלכות. אז המלך אמר לו, אתה לארמון שלי לא נכנס. סתובב, אין בעיה איפה שאתה רוצה בעולם, אין בעיה, אבל לארמון שלי אתה לא נכנס. נכנס לשער, והוא אחריו. המלך הולך, נכנס לשער, שער הפלטין לשער הארמון, הבן שלו הולך אחריו. נכנס לחצר, והוא אחריו, לטרקלין, והוא אחריו. לכל מקום שהמלך נכנס בבחינת מתקדמות לפנימיות, פנימה ופנימה, יותר פנימה, הבן הולך אחריו. כיוון שבא להיכנס לכיתון, אמר לו בני, מכאן ואילך אתה אסור להיכנס. מה זה הכיתון? אז בעיקר ספרי חכמים מביא שהכיתון זה חדר פנימי. כך הוא מביא, חדר פנימי. זאת אומרת, במשל, הבן לא יכול להיכנס אל המקום היותר פנימי, היותר אינטימי, היותר חשוב מבחינת המלך. לארמון עוד מילא, לחצר עוד מילא, לטרקלין אפילו בסדר, אבל הכיתון, שוב פנים אופן.
הוא כל כך כועס, מה?
לא שהוא כל כך כועס, אלא שהפוך, שהוא נתרצה מהכעס, אבל את הנקודה הפנימית, הבן לא שייך לנקודה הפנימית. כיוון שהבן מרד, אז הוא לא שייך לנקודה הפנימית של המלך.
הוא חוזר ובא, ממשיך לעקוב אחרי אבא, בכל זאת הוא לא מבטר.
נכון.
אבא ככה.
והאבא אומר, לנקודה הפנימית אתה לא שייך. בנמשל זה פלא. איך על משה רבינו, שהיה באמת המנהיג הבלתי מעורר של עם ישראל, ומסר נפש על כל יהודי ויהודי, ומסר נפש על כלל ישראל יותר מפעם אחת, נגזרת גזרה שכזו, והוא יכול באמת להגיע עד הנחלה של גד וראובן וחצי המנשה, לראות את הארץ כמו שנקרא בפסוקים הבאים, ואליה לא לבוא, אל הכיתון לא להגיע. החשוב במשל הזה, אני חושב, זה מעבר לשאלות האלה של איך זה יכול להיות מבחינת כל רחום וחנון וכו', אלא החשוב זה קודם כל להבין מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הכיתון, זה החדר הפנימי ביותר, זה המקום הכי אינטימי, זה מקום המפגש של המאמין עם הקדוש ברוך הוא בצורה האינטימית ביותר.
אבל למה דווקא לראובן, גד וראובן, כאילו לנחלה שלהם כן?
כי זה לא נקרא ארץ ישראל עדיין. גד וראובן וחצי המנשה, לא, זה עדיין לא ארץ ישראל. מעבר הירדן המזרחי, שסבר שלם למה גד, ראובן וחצי המנשה, דווקא חצי, לא קיבלו נחלה בארץ ישראל עצמה. יש הרבה, 70 פנים לתורה, אבל אחד הדברים העמוקים בסוד זה כי גד, ראובן וחצי המנשה הם כולם לקו בברית. זה לא המקום להסביר ולהעריך, אבל ראובן זה הסיפור עם הדודאים ראובן זה הסיפור שיעקב בא על לאה בפעם הראשונה, הוא חשב שהוא נמצא עם מי? עם רחל. זאת אומרת, זה ראובן בא מתוך מחשבה שיעקב חושב על רחל ובא עליה. גם בברית. גם בברית, אופ, ארץ ישראל לא מקבל את זה, פוגמי ברית.
זה מרצונם, כן?
אותו דבר אגב עם גד. גד הוא הבן של בלהה, שפחת רחל. רחל, כשהיא מוסרת את בלהה ליעקב, לא מבקשת ממנו רשות. כשלאה מביאה את זלפה, את שפחתה ליעקב אבינו, היא מבקשת רשות מיעקב. אבל רחל לא מבקשת ממנו רשות. גם בברית, גם גד לא. ומה החטא של מנשה? איזה פגם היה למנשה בברית? מנשה הוא הבן של יוסף, נכון? הבן של יוסף. יוסף היו לו שני בנים, אפרים ומנשה. אבל הוא הבן של יוסף, מי? אסנת, נכון? יוסף, אשתו הייתה בת פוטיפרה, אסנת בת פוטיפרה. פוטיפרה למי היה נשוי? לדינה, דינה אחות יוסף, שהיא הייתה מעוברת. היא הייתה מעוברת ממי? משכם בן חמור. משכם בן חמור. זאת אומרת, היה שמה שכם ודינה, כן? זה היה חצי יהודיה, חצי גוי. אז רק חצי המנשה לא נכנס לארץ ישראל. גם בברית. ארץ ישראל לא מקבלת פוגמי ברית. אחת הסיבות, בדיוק זה מה שאני רוצה לומר, אחת הסיבות, אם תזכרו רגע בפרשת קורח, אז שם הרש"י אומר על, על כשמשה רבנו נוטה את אוהלו מחוץ למחנה ישראל, כשרבנו עוזב את מחנה ישראל, רש"י מביא שם את לשון הגמרא, מופיע גם במדרשים, שחשדוהו מאשת איש. פתאום 250 הנשיאים, קורח, הדתו, דתן, אבירם, כל הנשיאים האלה, כל האנשים החשובים האלה, חשדו את משה מאשת איש, הפכו את האנשים שלהם בדין סוטה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? איך, שואלים חז"ל, איך זה יכול להיות? משה רבינו לחשוד מאשת איש? אתם יודעים מה היה אב האמינה שלהם לסבור שמשה רבינו התייחד עם אנשים שלהם? שהוא לא נכנס לארץ, נגזרה עליו לא להיכנס לארץ. אז הם אמרו, ארץ ישראל לא מקבלת מי שפגם בברית. אם משה רבינו נגזר עליו לא להיכנס לארץ, כנראה שהוא פגם בברית. חשדו מאשת איש. וזה ככה, זה סיפור צדדי. אז הוא עולה אל הר העברים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביום הראשון למשה, עלה אל הר העברים הזה, הוא ראה את הארץ שנתת לבני ישראל. שימו לב שכל פרשת בלק, והיא קשורה לפרשה שלנו, בקשר בא לנתק סוף והתחלה, סוף הפרשה הקודמת והתחלת הפרשה שלנו, הכל עניינים של ראייה. נכון? הפרשה הקודמת פותחת, ויר בלק בן ציפור, כל אשר עשה ישראל האמורי. בלעם, כל העניין שלו, של בלעם היה, מה שהוא היה, שהוא מחזה שדה יחזה. בלעם היה שתום העין. ויר את ישראל שוכן לשבטיו, כן? זה בלעם. הוא עולה כל מיני מקומות, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. הוא היה ניגש לכל מיני מקומות, חמוד, היה ניגש כדי לראות כביכול יותר טוב, להטיל עין רעה על עם ישראל. הכל עניינים של ראייה, ראייה טובה מול ראייה רעה, כן? אז מה העניין של הראייה שלו? אגב, יש פה פסוק בפרשה הקודמת, שרסים אליו לבן. פסוק יפהפה. לא, אני בעצמי ראיתי את זה פעם ראשונה, קראתי את זה באמת עשרות פעמים, אולי יותר מעשרות פעמים. פעם ראשונה הבנתי את הפסוק הזה, לא מעצמי. ראיתי את זה בספטוף, אני מראה משהו מדהים. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. על מי זה מוסב?
על בלעם.
על מי ותהי עליו רוח אלוהים? על בלעם. הוא רואה את ישראל, מה מיד אתה קורא, מבין, שהוא מסתכל על עם ישראל, הוא כנראה מתפעם מהאופן שבו עם ישראל חונה לשבטיו, הדגלים והצבעוניות והסדר והעוצמות, ותהיה עליו רוח אלוהים, נכון? וככה נראה פשט הדברים. אומר הזוהר הקדוש דבר מדהים, לדעתי זה מדהים. אם אני אמצא את זה עכשיו, בטח לא נמצא את זה עכשיו, כי זה דווקא היה לי עוד דווקא. אומר הזוהר הקדוש ככה, אומר הזוהר הקדוש ככה, אשתך ממה כתיב? עכשיו בוא תראה מה כתוב. בוא תראה, ככה פונה הזוהר הקדוש, עכשיו בוא תראה מה כתוב. אשתה, לכל אחד שקורא את הזוהר, הוא אומר, עכשיו בוא תראה מה כתוב. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל. באה להסתכל בו בעין הבישה. מה הוא רצה? מה זה וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל? רצה להסתכל עליהם בעין רעה. בשעתה אלמלא דקדים לו מקודש הברוך הוא עזבתה. באותה שעה רצה להטיל בהם עין הרע, אלא מה? שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הקדים רפואה למכה, נתן להם הסבת הרפואה למכה. איך? אבל מאבד לו בהסתכלות העינוי, הוא היה מסתכל עליו על... אחרת, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן את הרפואה הזו לעם ישראל, בלעם היה מסתכל על עם ישראל והיה חס ושלום בעיניים שלו יכול לאבד חס ושלום את עם ישראל. עד כדי כך הייתה לו עין רעה. ומה יסבטה? ומה היא הרפואה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל? ומה יסבטה יאב קודש הבריחו לישראל? מה הרפואה בהי שעתה באותה שעה? דאוד יכתיב ותהי עליו רוח אלוהים. עכשיו תשמעו איך צריך לקרוא את הפסוק לפי מה שאומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש ככה: וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ובלעם עכשיו רוצה להטיל עין רעה על עם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ותהי עליו רוח אלוהים. על מי ותהי רוח אלוהים? על עם ישראל, לא על בלעם. זה הרפואה. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו עם ישראל יקבל רוח אלוקים. זה קשור לשיעור, תכף תראו איזה קשור לשיעור. אני עכשיו אתן להם רפואה, ובלעם לא יוכל לאבד אותם. אומר הזוהר, כמן דפרי סודר על רשת דיינקותה, זה כמו, הקדוש ברוך הוא פורס על עם ישראל רוח אלוקים, זה כמו אותו אבא שפורס על הילד שלו איזה חיתול, ככה להגן עליו מהשמש, בגין דלא ישלוט בהו עינוי, כדי שלא ישלוט בהם בעין שלו.
אבל למה הוא היה צריך את הפירוש הזה? הפירוש הפשוט הוא גם פירוש שהוא פותר את הבעיה.
שמה?
נתן לו רוח אלוהים, רוח אלוהים לבלעם, אז הוא לא יכל לקלל, ואז נגמר הסיפור.
אבל הוא לא, אבל פה אתה רואה שהוא לא, הכוונה שלו לא הייתה לקלל, אלא הכוונה וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו.
הקדוש ברוך הוא נכנס בו,
אבל למה שיקבל רוח אלוקים אם הוא רוצה לעשות עין רעה?
תראה, גם ככה היה לבלעם.
השאלה שמואל
הוא היה נביא של הקדוש ברוך הוא.
השאלה שמואל היא למה שהוא יקבל, כשהוא בא עכשיו להרע בהדיה, הוא בא לעשות רע, למה שיקבל רוח אלוקים? וזו שאלה שהיינו צריכים לשאול את עצמנו בקריאה חופשית.
בדיוק, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על משהו.
אבל למה שיקבל רוח אלוקים?
כדי שהקדוש ברוך הוא ישפיע על משהו.
שוב, בשביל זה אני לא צריך לתת לרשע רוח אלוקים, אני אבש אותו. להפך, ייקח בנו את הנשמה. למה צריך לתת לו רוח אלוקים? רוח אלוקים זה דרגה, כמו שעכשיו מיד נראה. עכשיו בוא נחזור רגע לפרשה שלנו, התחלנו לקרוא. ויאמר השם למשה על אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נשאת לבני ישראל, וראית אותה, עניין של ראייה, ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר סין במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם. זוכרים את הסיפור של המים? כן, הם באים מריבת קדש במדבר צין. וידבר משה אל השם לאמור. זה ביטוי יחידני, אין כמוהו בכל התורה כולה. בדרך כלל כתוב וידבר השם אל משה לאמור, פה כתוב וידבר משה אל השם לאמור. אין לזה אח ורע בכל התנ"ך, אין כזה דבר שמישהו כתוב עליו וידבר אל השם לאמור. אין דבר כזה לדבר אל השם, אין דבר כזה. כי אתם זוכרים מה הפירוש של הדברה? זה לבוא מלמעלה למטה. אי אפשר לבוא אל הקדוש ברוך הוא מלמעלה. וספרים הקדושים נדרשים לזה. בעל הטור ממעל המקום אומר, אין פסוק אחר כזה בתורה. אמר לו, לא תזכור כמה, וידבר שדיברת אליי. זה כשלעצמו, רק הפסוק הזה, זה עניין לשיעור שלם. מה זה, איך בכלל אפשר לדמיין כזה ממצב שמישהו פונה בצורה הזו אל הקדוש ברוך הוא? אבל זה לא הנושא שלנו היום. אז מה הוא פונה אל השם? משה, תקשיבו לזה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. יפקוד, עכשיו נקרא את הפסוק בלי קיצורים, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אלוהי הרוחות, רוח אלוקים. הרוח הזו היא לא דבר פשוט, לא כל אחד זוכה לו. תכף נראה, זה רק מנהיגים גדולים מאוד זוכים לרוח הזו. כשמדובר על רוח אלוקים, הכוונה זה דרגות, זה לפעמים דרגות בנבואה. פה זה לדעתי דרגה יותר גבוהה אפילו מנבואה. זה הדרגה של משה רבינו, רועה, של רועה ישראל. זה הדרגה. אז מה יש פה? אנחנו רואים שזה למעשה תיאור של השעות האחרונות של משה רבנו עליו השלום.
משה רבנו לא אמר כלום על הקטע הזה,
לא אמר. הוא אמר את דבריו בפרשת ויתחנן.
לא, אבל
שם, והתחנן 515 תפילות שמשה רבנו נסע בניסיון לשכנע כביכול את הקדוש ברוך הוא לבטל את רוע הגזירה, ולא עלתה בידו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן את ה-516 אל תאמר, כי אני עלול להשתכנע, אני מבקש, לא רוצה להשתכנע. ויש הסברים שלמים למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, אתם זוכרים, שורים גם להסבר למה הרבי לא נכנס לארץ ישראל וכו'. אז, אבל זה לא הנושא. אז אם ככה, אז מה עושה משה רבנו? המשך הפסוקים, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, רוח, וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מעודך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. בקיצור, מה עוסק משה רבנו עליו השלום בשעותיו האחרונות? הוא לא מצווה לבני ביתו, הוא לא לוקח אותם לתקס עצה איך לשנות את רוע הגזירה, הוא לא בוכה, הוא לא... מה הוא עסוק? הוא עסוק במציאת מנהיג ראוי לעם ישראל. הוא מציל סמכויות, הוא בונה את המנהיג הבא. הוא בונה את המנהיג הבא. איזה מנהיג הוא מחפש? אשר רוח בו, אומר רש"י על המקום, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ולהלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, זה ביטויים שטעונים באור. מה פירוש? אומר רש"י, מה זה אשר רוח בו? קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. אומר רש"י, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. מה זאת אומרת? מה זה העניין הזה של להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד? כדי להבין את זה, צריך להסתכל מה כותב רש"י הקדוש על הביטול, על הביטוי שקראנו קודם בפסוק ט"ז בפרק כ"ז, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. מה זה אלוהי הרוחות? כדי להבין את המושג של רוח, מה הוא אומר? אומר ככה, אמר לפניו אלוהי הרוחות, כן, זה ככה רש"י מסביר עכשיו את הביטוי אלוהי הרוחות. למה נאמר? למה נאמר אלוהי הרוחות? למה לא מספיק לומר יפקוד השם לכל בשר איש על העדה? למה צריך לומר השם אלוהי הרוחות? מה מוסיף לביטוי אלוהי הרוחות להבנה של המקרה, של הפרשה הזו, של העניין הזה? אומר רש"י, למה נאמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, העיקר ספתי חכמים עוד מחדטה שלה, הוא אומר, במקום אלוהי הרוחות היה אפשר היה לומר אלוהי השמיים, אלוהי הארץ, אלוהי השמיים והארץ, כן? אלוהי הרוחות. אז מסביר רש"י ככה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשמע, העם הזה זה עם של דעתנים.
לכל שני יהודים יש
לו דעות. חמש דעות. כל יהודי יש לו דעה שלו, והוא מגובש, והוא יודע מה צריך לעשות, והוא יודע מה לא בסדר, והוא יודע להגיד לך ולהסביר לך ולפרשן לך בכל עניין ובכל נושא. זה יהודי, יש לו דעת.
זה תכונה טובה.
ברור. עכשיו, רק מה? שכל אחד הוא מין כזה מנהיג בעצמו, בפוטנציאל בוודאי, תאר לך איזה מנהיג צריך להעמיד עליהם. צריך מנהיג שיהיה מנהיג למנהיגים. ראיתי לאחרונה פורסם במעיינותיך לגימל תמוז, לא יודע, למי שיצא לראות, מי שלא, אני מאוד מאוד ממליץ להיכנס לחב"ד, לקחת מעיינותיך, זה חוברת שיצאה לכבוד גימל תמוז, זה יום ההילולה של הרבי, ושם יש, לפחות אני, יש הרבה מאמרים טובים, מצוינים, ואני ראיתי שניים מעולים, אחד מהם זה מה שמספר הרב זקס, הרב הראשי לאנגליה, על הפגש, על המפגשים שלו עם הרבי, ומה זה עשה לו. והמאמר השני זה מאמר, הרבי כידוע היה מפרש את, הוא קורא לזה לפשוטו של רש"י, הוא היה מפרש את רש"י, מסביר את רש"י, הוא היה מסביר מה זה רש"י על הפרשה, זה מאלף, מאלף, השיחות של הרבי במה שקשור לרש"י זה מאלף, הייתה לרבי שיטה, שיטה שהיא מחודשת במציאות, זה משהו מופלא ביותר, איך להבין את רש"י, עם כללים איך להבין את רש"י הקדוש. רש"י זה לא דבר פשוט, לא דבר פשוט. רש"י זה נבואות, דברים מדהימים. כל מקום, זה להזכיר לכם כל מי שזה, ולעורר על לקרוא מעיינותיך, אתם מאוד תהנו מזה, אני אומר לכם מאוד. אבל הרב זקס מספר, למה אני מספר לכם את העניין הזה? כי הרב זקס מספר על המפגש הראשון שלו לרבי. הוא בא אל הרבי והיו לו המון שאלות. הוא התלבט אם ללמוד משפטים, אם ללמוד כלכלה, אם להמשיך בישיבה וללמוד את זה במשותף, יחד וכו'. והוא הגיע לברוקלין וביקש פגישה עם הרבי. אמרו לו, זה ככה, זה המון זמן וכו'. אמרו, לא חשוב, אני נמצא פה ממילא איזה חודש, תארגנו לו וארגנו לו את הפגישה. והוא בא אל הרבי כולו מלא שאלות קרימון שקשורים, כל השאלות קשורות כמובן להמשך דרכו האישית ועתידו וכולי, מנקודת הראות האישית שלו, מה הוא צריך לעשות לביתו, לעצמו וכולי. הבחור צעיר, תלבט להמשך הדרך, מוכשר, יכול ללמוד כמעט כל דבר, ותלבט. אז הוא נכנס לרבי ליחידות, יום אחד הודיעו לו בו מהר וזהו, הלך, עושה את ההכנות, והוא נכנס לרבי כולו בהתרגשות והתחיל להפציץ את הרבי בשאלות. כך הוא מספר, מה כדאי ללמוד, כלכלה או משפטים או לשלב את זה או לעשות כך או לעשות אחרת, וכל העניינים היו שאלות שקשורות אליו אישית. ואז הרבי הסתכל עליו, התחלה הרבי ענה לו, דיבר איתו, שאל אותו וזה, ואז כשהוא המשיך למהלך השאלות האלה, אז הרבי הסתכל עליו ככה במבט חודר והתחיל לשאול אותו שאלות. אמר לו הרבי, ומה אתה עושה בשביל עם ישראל? ואיך אתה מנצל את הכוחות שלך לעם ישראל? ואיך אתה משפיע על יהודים? הוא פתאום תפס שהוא בא לשאול שאלות, במקום לקבל תשובות הוא נשאל שאלות שמכריחות אותו לתת תשובות. וכשהוא התחיל לתת את התשובות, הוא קיבל את התשובה על השאלות שלו. הוא הבין שהעניין זה בכלל לא מה אני אעשה, אם אני אלמד משפטים או כלכלה, אלא איך אני אשפיע. וזה מה שהרבי רוצה ממנו. והוא יצא משם, וכמובן שהמשך הדרך היה שהמשיך במסלול של רבנות. אחרי כן המפגש השני שלו הרבי שוב שאל אותו, הוא בא לשאול את הרבי, הייתה התמודדות על משרת הרב הראשי באנגליה, והרבי לא הבין בכלל את האב האמינה של השאלה שלו, מה זאת אומרת, אם אתה צריך לרוץ, אתה חייב לרוץ למשרת הרבנות, כי אתה זה שהולך להשפיע וכו'. וזה סיפור שלם שאני באמת, אני מעוות אותו, מסרס אותו ומחאר אותו. זה כתוב בלשונו הזהב של הרב זקס, צריך לקרוא את זה בשביל, זה מרגש ממש, איזה תהליך הוא עבר מהמפגשים הקצרים שהיו לו עם הרבי. אבל התוצאה, זה מה שחשוב, בתוצאה אומר הרב זקס, היו אדמו"רים גדולים בעם ישראל, ויש אדמו"רים גדולים בעם ישראל שיודעים לייצר חסידים טובים. אבל הרבי לא ייצר חסידים, הרבי ייצר מנהיגים בעם ישראל. הרבי היה מפעל לייצור מנהיגים, ובאמת אם מסתכלים מה הייתה חב"ד לפני 1951, היא הייתה חסידות לא גדולה, לא יותר מזה, לא שליחים ולא בתי חב"ד בכל העולם, לא מיני ולא מקצתי. ומהרגע שהרבי עולה לנשיאות, כל מה שאתם מכירים היום בחב"ד קורה ומתרחש. זה הופכת להיות תנועה עולמית עם עשרות אלפי חסידים וסמי חסידים, כן? כאלה שהם לא מגדירים את עצמם אולי כחסידי חב"ד, לא בלבוש ולא בזה, אבל הם חב"דניקים. הם באים להתוועדויות והם מבינים מה זה חב"ד, והם לומדים את המאמרים ואת השיחות של הרבי ומבינים את הגודל הזה. אז לייצר מנהיגים, אומר לו הקדוש ברוך, אומר פה משה רבנו לקדוש ברוך הוא, בעם ישראל כל אחד הוא מנהיג, אני צריך מנהיג על המנהיגים, איפה אני מוצא דבר כזה? אל אלוהי הרוחות, אני צריך מישהו באמת יפקוד השם אלוקי הרוחות, שיש לו את היכולת להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כדי להבין מה זה רוחו של כל אחד ואחד, אז הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, מביא על הפרשה שלנו, הוא מביא ומסביר ככה. אומר אחר כך כתיב יפקוד השם. כן? המנהיג צריך שיהיה אחד. מנהיג לא יכולים להיות, לא יכולים להנהיג את עם ישראל לאורך זמן, שלושה, ארבעה, חמישה מנהיגים בו זמנית. אין דבר כזה. ראש יש רק אחד. רבי יש רק אחד. ראש בני ישראל. לאדם יש ראש אחד. אם הוא שני ראשים, האדם מתחיל להסתבך. הראש אחד רוצה ללכת ימינה, הראש אחד רוצה ללכת שמאלה. הראש אחד רוצה לאכול גלידה, הראש אחד רוצה לאכול בשר. זה לא הולך. צריך ראש אחד. אז יפקוד השם. המנהיג צריך שיהיה אחד, שיהיה כולל כל נשמות ישראל בו. שיהיה כולל כל נשמות ישראל בו. הנשמות של ישראל משתרשים בחסד גבורה תפארת. וזה, זה רנתי. ששם עיקר ההנהגה. תכף תראו, לא נעשה את זה קשה, זה יהיה מאוד קל. מקום שעומדים האבות, האבות, חסד, גבורה, תפארת, זה אברהם, חסד, גבורה, יצחק, תפארת, יעקב, מקום שעומדים האבות, שהם כוללים כל נשמות ישראל, כל נשמותיהם של ישראל. זאת אומרת, האבות זה השורשים, ומהשורשים האלה של חסד, גבורה, תפארת, אברהם בחסד, יצחק בגבורה ויעקב בתפארת, יוצאים כל העם ישראל יוצא בגדר של ענפים, ענפי ענפים וענפי ענפי ענפים וזלזלים וכולי, כולנו בסוף תוצאה של שלושת השורשים האלה, אברהם, יצחק ויעקב. חסד גבורה תפארת. מקום שאומרים אבות שהם כוללים כל נשמותיהם של ישראל. וכיוון משה לעורר אלו המידות, לברור מנהיג אחד על ישראל כלול מאלה הגימל מדרגות שהם כללות הכל, וזה יפקוד השם. השם, הלא מה הפסוק אומר? יפקוד אביי אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אז הוא מסביר ככה, יפקוד השם, השם אביי הוא בחסד. אנחנו יודעים ששם אביה זה בחסד. אלוהי, אלוקים זה שם בדין, הוא בגבורה, בדין. הרוחות הוא בתפארת. למה היה צריך לומר יפקוד השם אלוהי הרוחות? בעם ישראל יש טיפוסים שונים. יש אחד שהשורש שלו באברהם, אחד שהשורש שלו ביצחק, אחד השורש שלו ביעקב, אחד השורש שלו ביעקב עם קצת יצחק והרבה אברהם, אחד השורש שלו באברהם עם קצת יעקב ועם הרבה יצחק, וכל אחד יש לו את הראש שלו. עכשיו אני צריך מנהיג אחד שיוכל, שיהיה מסוגל לקחת, לאחד בתוכו, להכיל בתוכו אברהם, יצחק ויעקב, לא משנה באיזה מינונים, לא משנה אצל מי, הכל נכלל בו. זה ראש אחד. כזה מנהיג אני צריך. לכן זה יפקוד אביי אלוקי הרוחות. אומר הרמח"ל, וזה סוד אומרם זיכרונם לברכה, אמר משה ריבונו של עולם, גלוי וידוע שכל אחד ואחד יש לו שורש פרטי, כל אחד מעם ישראל יש לו שורש פרטי, הנשמה של כל יהודי חצובה ממקום אחר בנשמת אדם הראשון, כל אחד עם המקרה הפרטי שלו, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, את הייעוד שלו, את הכוחות שהוא קיבל ואת הסגולות המיוחדות שלו, שאין ולא יהיה ולא היה כמותם אף פעם בעולם. הוא יחידני, כל אחד הוא מיוחד, הוא יחידני, אין עוד אחד כזה בעולם, אין, אי אפשר בעולם הזה. תאמינו באמונה שלמה בדבר הזה שאני אומר לכם, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, אי אפשר בעולם הזה בלי כל אחד ואחד מאיתנו, אי אפשר. כל העולם כולו נברא בשבילנו לגמרי, בצירוף הזה, בקומבינציה הזו. זאת אומרת שכיהודי לא מוציא את הכוחות שלו לפועל, הוא פוגם בכל הבריאה כולה, כי הוא לא מקיים את התפקיד שלו בבריאה, ובשביל זה הוא נברא. ואין אף אחד ולא יהיה מי שיהיה מסוגל לעשות את התפקיד שלו בעולם, לא יתברא, לא נברא, ואין כרגע עוד אחד כזה, אין דבר כזה. יש לו שורש פרטי, שורש פרטי, ולכן זה לא משנה מה הוא רואה אצל אחר, לא משנה איך הוא משווה את עצמו אל האחר, זה בכלל לא רלוונטי. אתה לא צריך להיות האחר, אתה צריך להיות אתה. זה רב זושה שאומר, אני, כשאני אעלה למעלה לשמיים לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבנו, זה לא השאלה שלי, אני מפרד מהשאלה, ישאלו אותי למה לא היית זושה, למה לא היית יהודה, מה אכפת לך למה אתה מנסה להיות מוישלה ויאנקלה ודוידקה ולא יודע מי? מה אתה מנסה להיות? זה לא, לא באת לעולם בשביל זה, בשביל להיות מישהו אחר. באת לעולם להיות אתה. אתה רוצה כבר להתחיל להיות אתה בעולם? לגלות את המנהיג שבך, לגלות את הכוחות שבך, את המשפיע שבך. את המשפיע שבך. ולכך כל אחד דעתו משונית משל חברו. כיוון שלכל יהודי יש את השורש הפרטי שלו, אז דעתו משונית משל חברו. לא יכול להיות שתהיה להם אותה דעה, הם באים משורשים שונים, כל אחד עם השורש הפרטי שלו. זה צמח שונה. לא תהיה להם אותה דעה. לא כי הם סכסכנים חס ושלום, עקשנים, רוצים לריב. לא, זה מטבע הבריאה שלהם, הם יחידנים, הם פרימטים. הם כל אחד מהם הוא יחיד ומיוחד בעולם, ולכן יש לו גם דעה, כשם שדעותיהם שונים, פרצופיהם שונים, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. הנה חינמי. זה לא יכול להיות שהם יהיו, זה כמו פציטי שלג, כל אחד מהם עם צורה מיוחדת משלו, ולא יהיה עוד אחד כמוהו. כל אחד לפי שורשו, אבל המנהיג אינו כך. המנהיג אינו כך, שהוא כולל כולם. וכיוון שהוא כולל כולם, ולכך צריך שיסבול דעת כולם. זה יסבול, זה גם לשון סבל, to suffer, כן? אבל גם לשון סבלות, לסחוב. גם לשון סבלנות, לסבול במובן זה שאני, יש לי את הסבלנות לכל אחד. להכיל, זה הרעיון של להכיל רעיונות שונים לפעמים מן הקצה לקצה, אחד יכול להיות בחסד, אחד יכול להיות בגבורה, זה שני אנשים שונים לגמרי מבחינת השורש שלהם, אבל צריך את המנהיג הזה שמסוגל להכיל את כולם, לסבול את כולם, לסבול בכל המובנים שהזכרנו עכשיו. מה זה לסבול? לסבול, לסחוב, להרים, לשאת, להיות סבלן, להכיל את כולם, דעת כולם. ולכן נאמר בו אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. זה מה שמשה רבנו מבקש, שהמנהיג הזה יהיה מסוגל להכיל את כולם ויצא לפניהם. מה זה יצא לפניהם? שאם ילך איזה אחד פרטי, אם יהודי אחד ינסה לצאת מהכלל, לצאת מכלל ישראל, עשית רעך הייתה יכולה לבוא עליו. כך כתוב הרמח"ל. ברגע שהוא מוציא את עצמו מהכלל, הוא חשוף, הוא כאילו יצא מענני הכבוד, הוא יצא מהשמירה, מההגנה של כלל ישראל. אבל המנהיג אינם יכולים בו. היחיד שיכול לצאת לפני עם ישראל, כאילו להוציא את עצמו מן הכלל, זה המנהיג. למה? לא, קודם כל למה? כי אנחנו יודעים כבר שהוא כולל את כולם, זאת אומרת הכלל נמצא בו. אז המשמעות של כשהוא יוצא לפניהם זה כמו הרועה שיוצא להחזיר תלה שברח מן העדר. אז כשהרועה יוצא הוא לא מפקיר את העדר, אלא הוא הולך להשלים את העדר. התלה ברח, צריך להחזיר אותו. כדי שהעדר יהיה עדר צריך שגם התלה הזה יהיה חלק מהעדר, ולא ידח ממנו נידח. למי יש את הכוח לעשות את זה? לא לפרטים, למנהיג. זה המנהיג. אין אצל המנהיג תלה שלא נמצא בעדר. הוא רואה עדר, יש לו אלף ראש בעדר, הוא מכיר כל תלה וכל כבשה וכל תייש וכל גדי, הוא מכיר אותם והוא יודע והוא מזהה מי חסר בכל רגע נתון. זה רואה. ותראו, זה לא דבר פשוט העניין הזה של רואה. אבל המנהיג אינם יכולים בו, כיוון שיש לו כוח גדול שהוא כולל את כולם. הכוח של המנהיג כולל, נכלל מכל עם ישראל, ולכן זה כוח גדול שהסיטרה אחר לא יכולה עליו. אז הוא יכול לצאת לפניהם, הוא יכול לעשות גם פעולות של בודד. כן, הרב היה יכול בזמנים נחוצים להיות בסורבון ובפריז, לא כחלק מקהילה שם. תקראו מי שקרוא עכשיו סודו של הרבי, רואה שם שבתקופות האלה, שלא מדובר בהם הרבה, בתקופות האלה על פי עדויות, הרבי לא היה ממש חלק מהקהילה. הוא נעשה פעולות שהיו ממש פעולות פרטיות כאלה, אבל הוא היה מנהיג. הוא היה מנהיג. זה העניין של רואה. מה הנימוק של ולא תהיה הדת השם כצון אשר אין להם רואה. צריך לתת לעם ישראל רואה. צריך לעם ישראל רואה, זה העניין. מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, סובל כל אחד ואחד, בדיוק לשון הרמח"ל, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. כי הרואה, באמת רואה נכתב כמו רש עין ה, כמו רעה, כמו דבר רע, זה רואה, וזה גם השורש, רש עין של רואה. משה רבינו היה רואה, נכון? לצון יתרו. דוד המלך עליו השלום היה רואה, רואה צון, נכון? מה זה צון שיש להם רואה? מה זה צון שאין להם רואה? בסוף כשהכבשים נמצאים במראה, באחו, אז אם יש להם רואה, אם אין להם רואה, כל כבשה תופסת כיוון, תופסת איזה שיח, תופסת איזה שטח באחו ואוכלת לעצמה. בין אם יש רואה ובין אם אין רואה. איפה נבחן עדר שיש לו רואה מול עדר שאין לו רואה?
בדרך.
לכאורה, עוד פעם, באחו באמת, זה נראה שכל כבשה יש לה את הקצב שלה, את העניין שלה, את החיים שלה, כן? בכלל, היא לא נראית קשורה לשום דבר. כן? כל אחד, מי שרואה פעם עדר באחו, זה כולם בתפזורת, כל אחד דואג לעצמו, מהלך עם הקצב שלו, עם הסגנון שלו, עם הזה שלו. כשיש סכנה, שמזהים סכנה לעדר, אז נמדד עדר עם רואה מול עדר בלי רואה. כי כשיש סכנה, כל הצון, כשיש רואה, כל הצון מתכנס סביב הרואה, והרואה למעשה מוביל את העדר, מוציא אותו מן הסכנה. באותו רגע שהצון מתכנס סביב הרואה, השונות הזו, היחידנות הזו שהייתה אצל כל כבשה וכבשה מתבטלת. כולם מתבטלים למי? לרואה. עכשיו הרואה הולך כל העדר אחריו. ולהפך, כל אחד מנסה להשיג את השני להיות יותר קרוב לרואה. בזמן סכנה, תראו מה קורה לעם ישראל, שיהיה רצון שהקדוש ברוך הוא לא ייתן סתם זמני סכנה וייתן לנו את הכל בשופי, בנחת, בשופי. אבל תראו, כי עם ישראל שיש זמני סכנה, איך פתאום כולם מתבטלים כלפי הרואה? פתאום כולם נהיים טובים, השונות מתבטלת. אין כעס ואין הקפדה, ונהיים יותר נינוחים זה לזה, ועזרה הדדית, ואחדות מתגברת. למה צריך לחכות לזמן של סכנה? למה? למה אי אפשר? סליחה?
זה
טבע אדם? בעם ישראל זה בולג פי כמה. פי כמה. התופעה הזו של אחדות בעם ישראל בזמן סכנה היא בולטת מאוד. למה? כי אנחנו משועבדים לרועה. השם רועי לא יחסר. אנחנו משועבדים לרועה. ופעמים שהקדוש ברוך הוא נותן איתנו חסד ומוריד לנו רועה, מבחינת מנהיג בשר ודם, אבל הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הרועה האולטימטיבי, את הקדוש ברוך הוא בתור רועה. יותר קשה, יותר מסובך, כי אנחנו יותר קל לראות מנהיג בשר ודם, אבל בסופו של דבר ההטבעה, החותם של רואה קיים בנשמה של כל יהודי ויהודי. אנחנו מתבטלים לקדוש ברוך הוא. אז הרואה יודע, הוא מכיר כל כבשה, הוא מכיר כל תלה, הוא מכיר את היכולות שלו, את הכושר שלו, את היכולת שלו ללכת, את היכולת שלו לרוץ, את השרידות שלו, את האוכל, כן? מה הוא אוכל, איזה אוכל, זה מתאים לו רק ראשי העשבים, וזה מתאים לו השורשים הקשים, וזה מתאים לו הגבעולים. אז הוא יודע להוציא כל מחלקה בעדר לאכול בזמן שלה, כן? בהתחלה הוא מוציא את הגדיים, אוכלים את הראשים, רק את הדברים, את החלק הירוק והטרי והזה, אחרי זה מוציא את הצפירים, את היותר חזקים, כן? לאכול את הגבעולים, בסוף מוציא את הטיישים הקשוחים ללחך ממש את השורשים, כן? זה רואה, הוא יודע להלוך כנגד כל אחד ואחד. אז למה בכל זאת השורש של המילה רואה זה רע? זה עוד שאלה, על רע. אז על רע, דיברנו נכון על אנחנו קוראים שביחסים בין גבר לאישה אמרנו מה? לא מוצאים, אנחנו מוצאים יונתי, תמתי, אחותי, רעייתי, נכון? זה אנחנו מוצאים. מה אנחנו לא מוצאים? חברתי, אנחנו לא מוצאים.
רעייתי
מוצאים. אבל חברתי לא מוצאים. חפשו בכל התנ"ך, תראו אם יש חברתי. אין. אז למה רעייתי? שרעייתי זה לכאורה בא מאותו מקום של רע, רע, רצון עצמי, כן? באמת, הטוב, חוקו להיטיב. אנחנו יודעים שטוב מיטיב לעולם. אם טוב לא מיטיב, הוא לא טוב. נקודה. זה טוב. טוב רוצה בטובתם של אחרים. טוב רוצה להשפיע. טוב רוצה לתת. זה הטוב. מה ההיפוך של הטוב? רע, רצון עצמי. נוטריקון, רצון עצמי. רע. מה זה זה? מה זה רע? מה הדבר הכי רע? זה שכל אחד דואג לעצמו. עדר בלי רואה, כל אחד דואג לעצמו. זה המשמעות של שני כבשים, לא צריך יותר. שני כבשים בנראה אחד, אתה בא היחסים ביניהם רעועים. רעים, רעועים. רע, רע. רעוע. למה היחסים ביניהם רעועים? כי היא, בדיוק, היא רוצה, הכבשה הזו רוצה את כל המראה לעצמה, והכבשה הזו רוצה את כל המראה לעצמה, וכשכל אחד רוצה ודואג לעצמו ולא לחברו, אז היחסים רעועים. אגב, חז"ל מלמדים שזה בדיוק מערכת היחסים בין גבר לאישה. הם יכולים לאהוב, הם יכולים להיות אחותי, תמתי, יונתי, מה שאתה רוצה, אבל אתה לוקח שני בני אדם, שתי נשמות, עם, שתי, עם דעות שונות וכו' וכו', שם אותם במראה אחד, אם הם פועלים כמו כבשים, במראה היחסים ביניהם לעולם ראויים, וצריך לדעת את זה. כל אחד וכל אחת צריכה לדעת, צריכים לדעת שהיחסים הם ראויים, רעועים, כן? הם שבירים, צריך כל הזמן לתחזק אותם, כל הזמן לנפח בהם טוב, השפעה, רצון להשפיע, רצון להתחשב באחר, אם לא זה רעוע. זה המשמעות של זה. וזה העניין של רע, רע. גם רע להתרועע. גם כשאני מתרועע עם מישהו. אנחנו נמצאים באותו מקום, באותו חברה, באותו שטח מחיה. כמה אנשים, כל אחד, אם כל אחד דואג לעצמו, יחסים בינינו רעועים. מתי זה הופך להיות למשהו אחר? לכם בין גבר לאישה, אגב, לא צריך לחפש חברות. אפשר להיות אוהבים, תמתי, יונתי, אחותי, רעייתי, הכל. חברתי זה כמעט נס. מי שזוכה לזה צריך להודות על זה השכם וערב בכל רגע נתון לקדוש ברוך הוא שהוא זכה שיש בינו לבין אשתו או בינה לבינו יש יחסים של חברות גם. אבל זה לא מוכרח. אפשר לקיים חיים טובים ולהיות יהודי טוב כשיש רק במרכאות כפולות ומכופלות, אבל שיש יונתי, תמתי, אחותי, כן? היא קוראת לו דודי, אהוב, כן? יש, ברוך השם, מה לעשות. אבל כשאדם מתנהג ככה שהעצמו והרצון העצמי שלו זה הכוח המוביל, זה נקרא רע. כשהוא משפיע, כשהוא נותן מעצמו, זה נקרא טוב. לא לתת למישהו אחר, זה נקרא רע. לכן אני לא רוצה כן לדבר על זה יותר מדי, נגיד זה רק באמת בשיא הזהירות. לכן התורה קוראת למוציא לבטלה, היא מכנה את זה רע. ער בנו של יהודה עשה את הרע בעיני השם. תסתכלו שם, מה רש"י כותב על זה, מה הוא עשה? מה הוא עשה? היה מוציא לבטלה. למה זה רע? כי כשאדם עושה את זה עם אשתו, אז הוא נותן לה. כשהוא עושה את זה עם מישהי אחרת, הוא דואג לעצמו, להנאה שלו. כשהוא דואג להנאה שלו, האישית, זה רע. זה רע, זה נקרא רע. לכן זה אגב נקרא רע בכל התורה כולה, תמיד. כי זה דאגה לעצמו. וזה העניין של משה רבנו. הוא לא מבקש עכשיו את השלטון לאחד מבניו, לאחד מילדיו. הוא מבקש למצוא לעם ישראל את המנהיג הנכון, את המנהיג שיוכל להשפיע עליהם שפע טוב בהמשך, את המנהיג שיוכל לתת להם ולהלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, את אותו שיסבול, את אותו שיהיה בבחינת הרועה הנאמן, את אותו אחד שיוכל להצעיד את העדר כעדר, אחד, את אותו אחד שיוכל להוציא אותם מן הסכנה. וזה העניין הזה של רוחו. יש עוד מה לדבר, מי שירצה הרחבה בדבר הזה, אני פשוט רוצה לדבר עוד כמה דקות ספורות על י"ז בתמוז. מי שירצה עוד הרחבה, יסתכל במלכים ב' פרק ב', בעניין פטירתו של אליהו הנביא שם, כשאליהו הנביא נפטר, אז הוא לוקח איתו את אלישע, נכון? הוא לוקח אתו את אלישע, ו וזה סיפור שלם, איך לא יודעים בדיוק איפה הוא התפטר, והם הולכים ממקום למקום, מיריחו וכולי, ופוגשים את בני הנביאים, ובני הנביאים אומרים לאלישע, אתה יודע שהיום אליהו עומד להסתלק מן העולם, ואומר, החשו, אומר להם, למה אתם מדברים, למה אתם עושים מהפה דברים לא טובים וכולי, ויש את הסיפור עם עם אליהו שמכה את המים, את מי הירדן, עם הגלימה שלו, והמים נבקעים, והם עוברים, הוא ואלישע עוברים בחורבה, ובאי כעוברם. עכשיו, ברור, כל בני הנביאים לא מצליחים לעבור את המים, רק אלישע ואליהו עוברים, ברור לאלישע ולאליהו שזה זה הרגע. אומר לו אלישע, אומר לו אליהו, ואי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל, מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך? בוא, בקש בקשה, אני עומד להסתלק מן העולם, בוא תבקש מה אתה רוצה, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אומר לו אלישע, ואומר אלישע, והנה פשניים ברוחך אליי. לכאורה זה נראה סוג של חוצפה, לא? אני רוצה להיות פשניים ממך.
לא, תהיה שאתה בהתקלקות שאתה תשפיע
עליי יותר. תקשיב לפסוק. ואי כעוברם, הם עברו עכשיו את הירדן, בני הנביאים נשארים מאחורה, ברור שהולך להתרחש עכשיו הרגע הדרמטי. ואליהו אמר אל אלישע, פונה אליהו אל אלישע, אלישע לא מדבר, אליהו פונה אליו, הרב פונה לתלמיד ואומר לו, שאל, מה אעשה לך בטרם אלקח ממך? מה אני יכול לעשות לך טובה לפני שאני הולך? ואומר אלישע, והנה פשניים ברוחך אליי. אומר לו, אני רוצה פשניים. בסדר, מה זה פשניים? והנה פשניים ברוחך אליי. אני רוצה להיות, לכאורה, ככה עולה, שאני רוצה להיות יותר גדול, יותר נביא, יותר חזק, אני לא יודע איך אפילו להביא, זה בפשט, לכאורה זה נראה כמעט חוצפה. מה עונה לו אליהו? עונה לו אליהו, ואומר, הקשית לשאול, הקשית לשאול, שאלה קשה, אתה רוצה פשניים ברוחך, זה לא פשוט, אלא מה? אם תראה אותי לוקח מאיתך, מאיתך, יהיה לך כן, ואם אין לא יהיה לך, לא יהיה. זאת אומרת כך, אומר לו אליהו לאלישע, להיות פשניים ברוחך אליי, אתה צריך להיות כלי. אני לא יודע אם אתה כלי ראוי לזה. אלא מה? יש מבחן לדעת אם אתה כלי או לא. מה המבחן? אם אתה תראה את דרך ההסתלקות שלי, זאת אומרת, אם השמיים יראו לך איך הסתלקתי, אז אתה מקבל פי שניים ברוחך אליי. זאת אומרת, אתה כלי לקבל את השפע הזה, את העוצמות האלה. אבל אם לא, אתה לא כלי. אתה תקבל שפע פעם אחת מצד מה שאתה הכנת, ופעם שנייה מצד מה שאני רוצה לתת לך. אבל אתה צריך להיות כלי לזה. זה הנקודה. זה לא דבר פשוט. תחשבו רגע אחד על איזו קנאה נוראה יכולה להיות לאדם, איזו קנאה נוראה יכולה להיות לאדם שהוא יודע שהוא סיים את התפקיד שלו פה בעולם הזה, ועכשיו עומד מישהו אחר לקום תחתיו ולעניים. זה קנאה הזו. לא מוצאים את הקנאה הזו אצל מנהיגים. אצל שאול מצאנו. פה לא מוצאים את הקנאה הזו. לא אצל משה רבינו, שהופך את יהושע למנהיג ומשפיע עליו ונותן לו, כמו שכתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. שמחת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אהרון, ונתת מעודך עליו. אתה מכשיר אותו, אתה נותן לו פי שניים ברוחך, כמו אליהו ואלישע, אתה נותן לו. זה אותו משה ששומע את אלדד ומידד מתנבאים במחנה, משה מת ויהושע מכניס. אומר עד רבה. עד רבה, אין אדם מתקנה לא בבנו ולא בתלמידו. מנהיגים בעם ישראל שרואים את טובת עם ישראל, אין להם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. העניין שלהם זה העדר, העניין שלהם זה הרועה הנאמן, הרועה הזה שיכול באמת להנהיג את עם ישראל בדרך אל הגאולה וכו'. עכשיו אנחנו נמצאים ליל י' זין. ליל י' זין בתמוז, מחר זה הצום. מחר מי עלות השחר, שזה 3:43 לפנות בוקר, ועד 8:11 דקות יש עניין לצום. הראו בי"ז בתמוז חמישה דברים קשים. כן, אני מניח שכולם יודעים. בכל מקרה, כדאי ללמוד את הדינים. מי שרוצה, יש בספר התודעה בדיוק את ההסברים, לא, זה בסדר, בדיוק את ההסברים וכולי של אותם דברים, של שבירת הלוחות ביד משה. זה קרה בי"ז בתמוז, שרבנו יורד, רואה את העגל והאותיות פורחות מהלוחות, והלוחות נעשים כבדים, ושרבנו שובר אותם. מעשה העגל זה י"ז בתמוז. שרף אפוסטמוס הרשע את התורה בי"ז בתמוז. בוטל לתמיד בי"ז בתמוז. בוטל לתמיד, זה התמיד היה קורבן שהיה מוקרב מדי יום עד י"ז בתמוז, שאלו בחומה, במקום לעלות לנצורים את הכבש לקורבן לעולה, אלו להם דבר אחר, אלו להם את החיה התמאה. וכשהיא, כשהנצורים העלו בחבל וראו שזה החיה התמאה הזו, אז החבל מהבעלה נשמט להם, הסל הזה ירד למטה במהירות, והחיה התמאה, דבר אחר, כן, נעץ את הטלפיים שלו בחומה ויצר סדק בחומה מהטומאה שנגעה בקודש. זה דווקא קורה בחודש תמוז, שהמזל שלו הוא מזל סרטן, והחוש שלו זה חוש הראייה, עין ימין. אנחנו דיברנו שהפרשיות של בלק ופנחס קשורות לראייה. גם אצל פנחס זה קשור לראייה של לזיהוי סיטואציה של רגע, לראות את הרגע, לראות ממש את הרגע הבודד הזה שבו אתה נבחן. אתה או שאתה איש גדול או שלא. זה תלוי ברגע בחיים. איזה החלטה אתה מקבל ברגע אחד? אנחנו נמצאים בחודש שהעניין שלו זה חוש הראייה. השבט של החודש שלו, יש 12 חודשים, 12 שבטים. השבט של החודש הזה זה שבט ראובן. ראובן זה ראו בן. כן, עניין של ראייה. כן, עניין של ראייה. הכל קשור לעיניים. זה לא בכדי שבחודש הזה החמה עכשיו בתוקף. ואחד הדברים הכי קשים, אולי הכי קשה, בחודש הזה מתחיל העניין של שמירת העיניים. כן? החמה מפשיטה את האדם מהלבושים שלו, ושמירת העיניים הופכת להיות דבר מאוד מאוד עקרוני ומאוד מאוד חשוב. תדעו לכם שמי שמצליח לשמור את העיניים, בין איש ובין אישה, אין דבר גבוה מזה. יכול, כתוב בספרים, שאם אדם מזדמן לו איזה מראה לא טוב, והוא מסובב את הפנים שלו מהמראה הזה, הוא יכול באותו רגע לבקש רפואה, לבקש פרנסה, לבקש בבני חי ומזוני, וגדולי ישראל אומרים שזה בדוק ומנוסה שמתקיים. לא להסתכל במראות לא טובים, לא בטלוויזיה, מי שעדיין יש לו, ולא באינטרנט, ולמעט בכלל בצפיות האלה. כן, אני זוכר שיש לי עוד צפי חשבוני עוד שתי דקות, דקה וקצת. כן, אז זה הזמן. הצום הזה הוא צום שמחבר אותנו לחורבן. אנחנו מתחילים את ימי בין המיצרים, הימים שהם בין י"ז בתמוז לתשעה באב. תשעה ועשרה באב זה הזמן הקשה. הימים האלה ימים קשים, חורבן בעם ישראל, בית ראשון ובית שני נחרבים, החומה נבקעת, ובמשך שלושה שבועות מתנהלת מלחמה בין החומה להר הבית, לבית המקדש, מלחמת חורמה. וטובחים בעם ישראל במאות אלפים, ויש אומרים במיליונים, ואדם נשפח ברחובות כמיים, נהרות של דם, וכל הגלות שלנו מאז 2000 שנה זה השורש שלה, זה החורבנים האלה. השורש שלה זה מעשה העגל, השורש שלה זה שבירת הלוחות. ואין דרך לתקן את החורבן הזה אלא במה שאדם קודם כל ממעט מהרצון העצמי שלו. ממעט מהרצון העצמי שלו. ממעט מהרצון העצמי לאכול, ממעט מהרצון העצמי לשתות, ממעט מהרצון העצמי לנוחות שלו. נכנס עכשיו לשלושה שבועות של בין המיצרים, שלושה שבועות של התכנסות, של חשבון נפש, תמוז נוטריקון, ימי תשובה ממשמשים ובאים, זמני תשובה, סליחה, זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה נוטריקון תמוז. אנחנו אוטוטו נכנסים לימים של אלול, אוטוטו, זה ממש קרוב, אתם לא מבינים כמה. וזה הזמן עכשיו, מהיום ועד תת באב, לעשות את חשבון הנפש של שנאת החינם, לעשות חשבון הנפש של כבוד התורה, לעשות חשבון הנפש של כבוד האדם, לחפש את השכנת השכינה בעם ישראל. השכנת השכינה זה לא רק השכנת השכינה בבית המקדש. יש לכל אחד את בית המקדש הפרטי שלו, את הנשמה שלו, את הלב שלו, זה בית מקדש פרטי. ויש לו את בית המקדש הפרטי, היותר כללי קצת, אבל עדיין הפרטי, שזה הבית שהוא בונה, הבית שהוא מקיים, הבית שלו, היחסים שלו עם אשתו, שצריך שם שלום בית. זה חלק מהשכנת שכינה בעם ישראל. שלום בית. זה הזמן לא רק לא לריב, זה הזמן להיות בדיוק הפוך, באהבת חינם, במקומות הכי, הכי, הכי אחידים, מאוחדים, יחידים שיש. זה להיכנס אל תוך הכיתון הפנימי. דווקא בימים האלה, שזה בין המיצרים. בין המיצרים. מצד המציאות, זה ימים שכל אדם ירגיש בהם לחץ. ירגיש כל הזמן רצון לקטר, ירגיש כל הזמן משהו לא נוח לו, כל הזמן יחפש. עכשיו זה הנטייה של היצר הזה לחפש את הדברים הקטנים שכאילו הם החשובים בחיים, אבל זה רק כאילו. זה לא, היצר לא נותן לנו עכשיו להסתכל על המציאות כולה, אלא הוא מחפש נקודות שחורות בתוך התמונה היפהפייה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. לכל אחד יש תמונת חיים יפהפייה, תאמינו לי, יפהפייה. כל אחד עם שלו. אבל יש לכל אחד גם כמה כתמים שחורים בתמונה. לא חשוב, אנחנו ממשיכים.
כל מילה במקום.
כמה כתמים שחורים בתמונה, לכל אחד יש כמה כתמים שחורים, זה חלק מהתמונה. אם אדם מסתכל בפרספקטיבה מרחוק, הוא מתרחק, ורואה בפרספקטיבה, אז הכתמים השחורים מוסיפים. זה חלק מהציור. אבל אם אדם שועה אחרי עצת יצר הרע, והוא ניגש אל הכתם השחור ומסתכל בו מקרוב, עושה זום אין, רק אל הכתם השחור, הוא מרגיש שחור. וגם אם ישאלו אותו, מה אתה רואה? אתם לא מבינים, תמונת החיים שלי שחורה משחור. והוא לא משקר. הוא פשוט לא עושה את הדבר הנכון. הוא בזמן שאסור להסתכל על השחור, הוא מסתכל על השחור. הוא הופך את הנקודות הקטנות למהותיות, הוא מאבד את הפרופורציה, את היחס. זה החודש הזה. לכן זה החודש שחס ושלום מזלו סרטן, שזה גם השם של המחלה הנוראית הזו, לא בכדי. תן זה עצבות, מלשון תינה, מלשון מרירות, תינה. סר זה הסתלק. זה הזמן לסלק את הצער. את הצער הפרטי, הצער הפרטי שיש לכל אדם, למה אין לי את זה, ולמה לא השגתי את זה, ולמה עוד לא הצלחתי את זה, ולמה קרה לי ככה, ולמה זה, הצער הזה צריך לסלק אותו לגמרי. זה להסתכל על נקודות שחורות בתוך תמונה יפהפייה. זה אסור לעשות בחודש הזה, אסור. אני ממעט מאוד להשתמש במילה הזו, אסור. אני אומר לכם, פה אסור, זה מסוכן, לא להיכנס לעצבות פרטית. עצבות מותרת וצער מותר רק על כלל ישראל, על חורבן בית המקדש, על העובדה שאין לנו עדיין בית מקדש, אין לנו עדיין משיח, על זה מותר להצטער. למצות את העצבות בכלל, כי כשאנחנו חלק מהכלל שום דבר לא פוגע בנו, אתם זוכרים את זה? בכלל אין פגיעה, הכלל יש לו כוח עצום. לא צער פרטי, צער כללי. בפרט להשתדל להיות שמח, אבל מבפנים, לא עם מוזיקה, ימי בין המצרים, לא דברים חיצוניים, אלא זה שמחה פנימית. של הכרת הטוב, להגיד לריבונו של עולם כמה טוב, כמה טוב, הנה יש לי עיניים, אני רואה, אני קם בבוקר, אני נושם, אני לא צריך כל מיני... מי שהיה חולה, כן? שלא הרגיש טוב, והיה במיטה עם חום, 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 רק חום, זרוק כמו שק תפוחי אדמה, פתאום מעריך, מה זה לקום, להתהלך, אני לא מדבר על יותר חריף מזה, מי שהיה חס שלום מושפז, צינורות, כל מיני דברים כאלה, מדבר רק חום, פתאום הוא מעריך. יש ברוך השם, יש חברים, יש שיעור, יש לנו את התורה, יש יכולת להבין אותה, לקרוא אותה, יש, אנחנו חלק מעם ישראל, חלק מהכלל, חלק מהכוח הזה שנקרא עם ישראל, חלק מהנס שמתרחש כל יום במציאות של הישיבה שלנו פה בארץ ישראל, האחיזה שלנו בארץ ישראל, הפיתוח של היחד, חלק מההזדמנות להקים בארץ ישראל את ממלכת השכינה, אנחנו הדור הזה זכה. ויש מה לסמור, יש לבן אדם משפחה, ויש לו חברים, ויש לו קרובים, ויש לו עבודה, ויש לו תחביבים, ומה, יש כל כך הרבה מקום לשמחה, מקום להכרת הטוב, להודעה. אבל זה בא ממקום שלכתחילה לא מגיע לנו כלום, וכל מה שאנחנו מקבלים זה הטבה מוחלטת של הבורא. אז מחר אנחנו משתתפים בצער של כלל ישראל על חורבן בית המקדש. זה אלה הימים שעכשיו אנחנו מביאים את הצער, כיוון שיש צער, בגלל הימים המיוחדים, זה ימי בין המיצרים. בלי נדר, בשבוע הבא אולי נסביר יותר למה זה קורה דווקא בימים האלה, שהמזל של החודש הוא הלבנה. אז למה דווקא זה קורה עכשיו? אבל בעיקרון זה קורה, צריך לדעת, לא להיבהל מזה, יש קצת דכדוך, קצת ירידה באנרגיות, קצת יותר רצון לקטר, קצת יותר הרגשות, פתאום מרגישים כל מיני תחושות של החמצה ושל פספסתי בחיים, ופתאום בן אדם נזכר עכשיו להגיד כמה הוא פספס והוא יכול יותר, ולמה זה קרה לו, ולמה זה לא מצליח לו, ולמה לאחר יש, פתאום זה מתעורר הדבר הזה. אז לדעת שזה קיים, נשים את זה בצד. יש הדבר המצער היחיד שאדם מותר לו לצער, זה צער כלל ישראל, הצער על זה שאין לנו היום בית מקדש, שאין לנו משיח, שאין לנו מנהיג שיכול להלוך לפי רוחו של כל אחד ואחד, שיכול לקחת אותנו כעדר שאנחנו נוכל להתבטל אליו ולגלות את הכוח שבנו, לגלות את הכוח של כלל ישראל, שיקח את כל המציאות כולה לתיקון, לא רק בשבילנו, לא רק בשביל עם ישראל, של כל המציאות כולה, של הגויים, של הערבים, בשביל האיראנים, כל המציאות כולה. אז זה הזמן להקפיד בדבר הזה, זה הימים, זה בסך הכל שלושה שבועות. מי שזוכה הוא מתאבל, הוא מצטער, יזכה גם לסמוך, יזכה גם לסמוך בבניין, בתקומה, בפריחה ובסגשוג, בהתקיימות דברי הנביא. כן, התקיימו דברי הגמרא, תראו בסנהדרין צדיק ב', סנהדרין צדיק ב', שם הגמרא מביאה, אין לך קץ מגולה מזה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה הקץ המגולה? שהארץ נותנת פירותיה לבניה. עכשיו תסתכלו, איזה פירות יש בארץ ישראל, איזה שוק יש לנו, איזה פירות טעימים, איזה פירות יפים, איזה פירות... איפה זה היה? לפני 65 שנה איפה זה היה? מה היה פה? ביצות, מלאריה, מחלות, שממות, מדבריות. הבנים חזרו, הארץ כמו אמא שמניקה את הילדים שלה, ככה חז"ל מבין, זה כמו אמא שמניקה את הילדים שלה. איך אתה יודע שזה האמא של הילד? עכשיו היו שתי נשים אחת ליד השנייה, נולד תינוק, לא יודעים של מי האמא, של מי הילד. מה המבחן האולטימטיבי של מי הילד? אין עוד מבחן יותר טוב מזה. בודקים למי יש חלב. זו שילדה את הילד, יש לה חלב בשבילו. אם היא לא ילדה, אין לה חלב. ארץ ישראל נותנת את החלב שלה לבנים שלה. נולדנו פה חזרה, היא נותנת את החלב שלה. ככה מובא בחז"ל. אתה רוצה לדעת מה זה קץ מגולה? תסתכל, האם היא נותנת את החלב לילדים? זה הקץ. זה הגיע ימי המשיח. הגיעו ימות המשיח. אמן. אמן. נכון.